שלום לכל היקרים והיקרות, ולכבוד הוא לי להגיד דברים שיהיו לזכרו של ידידנו, אהובנו, יאסו דג'אן, זכותו הגן עלינו. עכשיו תראו, אפשר לעשות מה שנקרא הספדים, אבל אפשר גם לתת שיעור. והספדים אומרים בשנה הראשונה. אבל שיעורים אפשר לכל האורך, אבל צריך שיהיה קשר הגיוני בין השיעור לבין האישיות שלכבודה אנחנו מתאספים. וכשאני חושב על יאסו, זה מחזק אותי במידות טובות. הוא היה אדם שכל כולו מידות טובות. ולכן מן הראוי ללמוד על מידות, אני חושב שאין דבר שמכבד אותו יותר מזה. עכשיו, אני רוצה להבין קצת מה זה מידות, ואולי לסלק כמה טעויות. הטעות הראשית שמצויה אצל הדתיים, זה המחשבה שענייני המוסר, שהמידות שייכות אליהם, שענייני המוסר נלמדים מן התורה. זה לא נכון. מוסר לא לומדים מהתורה. איך אני יודע? חכמנו, זיכרונם לברכה, אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה, מבחינה היסטורית. כלומר, מאדם הראשון ועד מתן תורה, במה התעסק העולם? העולם התעסק בדרך ארץ. 26 דורות. עד משה רבנו, ואז, כאשר דרך ארץ הצליחה, במשפחה של האבות, בעם ישראל, אז ניתנה התורה. למשל, לא יעלה על הדעת שאבותינו בהר סיני, הייתה להם תאווה לרצוח, ורק כאשר וגם הם תכננו איך להרוג אחד את השני, ורק כאשר שמעו בתורה, לא תרצח, הבינו, זה אסור, ודאי שלא. כן? איסור רציחה הוא דבר שאדם צריך להפנים אותו לפני שהוא מקבל את התורה. וזה מה שכתוב גם במסכת קידושי, על הפסוק, ושמתם את דברי אלה, אל תקרא ושמתם אלה ושמתם. שאם זכה, אז התורה נעשית לו שם חיים. אם לא זכה, נעשית לו התורה שם המוות. נשאלת השאלה, על ידי מה זכה? ברור שאם אתה אומר זכה, ואז התורה היא שם חיים, סימן שמשהו הוא זכה על ידי משהו אחר, לפני שהוא ניגש ללמוד תורה. מה הוא למד? הוא למד דרך ארץ. ברור. זה כאן, כן, הטעות הראשונה, יותר מזה. אם אדם יש לו מידות רעות, והוא לומד תורה, התורה תעשה אותו גרוע יותר. לא זכה, לא זיכך את עצמו, התורה נעשית לו סם המוות, עדיף שלא ילמד תורה. כן, כי אז הוא ישתמש בתורה כדי לקדם את המידות הרעות שממילא נמצאות בו. הרי חז"ל אמרו, אין מים אלא תורה. התורה משולה למים. מים, זה אתה שם את זה על גרעין כלשהו, על זרע כלשהו, זה יגדל. אבל מה יגדל? מה שנמצא ב-DNA של הגרעין הזה. לכן אנחנו מוכרחים להכיר קודם כל בזה שלימוד המוסר הוא דבר הכרחי כדי ללמוד תורה. אגב, יש לשים לב שהתורה עשתה משהו מאוד מוזר. היא פטרה את האדם מן המצוות עד גיל די מתקדם. גיל הבר מצווה או בת מצווה. זאת אומרת שיש תקופה שלמה שבה האדם לא נשפט על פי קיום המצוות שלו, וגם לא נדרש לקיים מצוות. אבל מחנכים אותו לזה, בסדר. אבל הוא מצד עצמו, זה לא הנקודה. אז מה לומד אדם בילדותו? הוא לומד מוסר, הוא לומד מידות טובות. עד כאן סילוק הטעות הראשונה. אם אני אומר טעות ראשונה, סימן שיש גם טעות שנייה. יפה. הטעות השנייה היא לחשוב שיש דבר כזה, מוסר אלוקי. שמעתם את הביטוי הזה? אומרים יש מוסר אנושי ויש מוסר אלוהי. עכשיו, כשאומרים את זה, אומרים את זה בדרך כלל בהתאמה מלאל, מוסר אלוהיקי, ומרימים את הגבות. מוסר אלוהיקי. זה פשוט לא נכון. השימוש בביטוי הזה, זה בא לפתור את האדם מן המוסר. כלומר, אתה רואה איזושהי סתירה בין מה שלמדת בתורה לבין מה שדרך ארץ לימדה אותך, אז אתה פותר את זה, אתה אומר, יש שני מוסרים. מוסר אנושי, מוסר אלוהי. התשובה היא, זה לא נכון, מוסר הוא מוסר הוא מוסר. נקודה. אבל תגידו לי, איך אתה אומר דבר כזה? הרי הרב קוק כותב באורות הקודש חלק ג' שיש מוסר אלוהי. אז איך אתה אומר שלא? פשוט, הרב קוק לא התכוון להגיד שיש מוסר אחר, אלא יש מוסר שאתה מייחס אותו לתבונה האנושית, ואם אתה מתגדל, אתה מבין שאותו מוסר הוא בעל מקור אלוהי. כלומר שזה רצון השם. לא שזה בא מהתורה, אבל זה בא מהשם. לזכור, תורה והקדוש ברוך הוא זה לא אותו הדבר. עד כאן, אם כן, הטעות השנייה. ברוך השם, תוך כמה דקות סילקתי את שתי הטעויות האלה. עכשיו אני רוצה להיכנס יותר לעומק. מהו המוסר? מה זה? זה חוכמת הטוב והרע. טוב, יפה, אבל מה זה הטוב, מה זה הרע? אז יש ספר שמשתמשים בו, אבל לא מבינים אותו נכון. וזה ספר המוסר הבסיסי של היהדות, מסילת ישרים. מסילת ישרים מאת רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. והספר הזה מחולק ל-26 פרקים, כשלאורך ה-26 פרקים האלה יש 9 מדרגות, 9 מידות שהאדם צריך לקנות כדי להיות האדם המושלם מבחינה מוסרית. מהן 9 המידות? זה בעצם 3 שלשות. זהירות, זריזות, נקיות, שלשה ראשונה. פרישות, טהרה, חסידות, שלשה שנייה. ענווה, יראת חטא, קדושה, שלשה שלישית. כלומר, אתה צריך כדי להיות האדם המושלם, האדם המוסרי, לעבור את כל 9 שלבים האלה. הבעיה היא שאנשים קוראים בדרך כלל את הפרק הראשון, ואחרי זה את הפרק השני, ואף פעם לא מגיעים לפרק האחרון. למה? הפרק הראשון, או החלק הראשון, אומר לך, אדם צריך לנהוג במידת הזהירות. מה זה זהירות? הכוונה שהוא בוחן, הוא בוחן את המעשים שלו, זה נקרא זהירות. הוא בודק, זה המעשים שלי, מה טוב, מה רע. זה נקרא זהירות. שאני זהיר, לא לעשות מעשה רע. מה זה זריזות? אני משתדל מאוד לעשות מעשה טוב. נגיד, בסדר, זה כבר הרבה. כל המצוות שבתורה, וואו, זה הרבה מאוד, הרבה דינים. אבל אני צריך להיזהר, לא לעשות דברים רעים, תודה רבה, יעבדוך העמים, ואני צריך לעשות, לא לעשות דברים רעים, ולעשות דברים טובים. איכשהו, אני חושב שרוב בני אדם יכולים להסתדר עם זה. מה זה המידה השלישית, נקיות? זה נקיות הדעת, שהאדם איננו נוטה למצוא היתר לדבר אסור. כן? אדם לפעמים מחפש איך להתיר לעצמו את האיסור. אז אדם שהוא נקי הדעת לא מחפש את זה. מה שאסור, אסור. יפה מאוד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. עכשיו יש לנו המידה הרביעית, פרישות. פרישות, מה אומר לנו רמח"ל? גם דברים שהם מותרים, אל תעשה. למה? לא כל אחד אותו דבר. יש אדם שאצלו ההתעסקות היתרה בדבר המותר, תביא אותו לרע. למשל, אלכוהוליסט. האם מותר לפי ההלכה לשתות אלכוהול? תשובה. כן, מותר. ולכן, זה בסדר, אדם שותה אלכוהול, אין בעיה. אבל יש אדם שמכיוון שהוא מאוד מאוד מחובר לשתיית האלכוהול, הוא יבוא גם לגנוב, הוא גם לא יקום לתפילה, ועוד הרבה דברים. על זה אומר רמח"ל, אתה, למרות שזה מותר, אל תעשה, זה פרישות. עכשיו, אדם קורא את ספר מסילת ישרים, מדובר פה בפרק י"א, מתוך 26 פרקים. אומר לעצמו הלומד, אם אני אקרא עד הסוף, בסוף אני אמות ברעב. כי מה זה לעלות מבחינה מוסרית? עוד יותר ועוד יותר לפרוש. אז רוב בני אדם, כשמגיעים לפרישות במסילת ישרים, פורשים מן הספר. ולכן, אני מציע לקרוא את הספר בשלמותו, ואז אנחנו נבין עד כמה הטעות הזאת גדולה. הספר שכתב רמח"ל נקרא מסילת ישרים. מה זה ישר? זה אדם שעוד לא קרא את הספר. הוא ישר, ולכן הוא קורא את הספר, כי הוא רוצה להפוך מישר לצדיק. מה ההבדל בין ישר לצדיק? ישר זה מי שרוצה לעשות את הטוב. הוא עוד לא עושה, אבל הוא רוצה. יש לו הרבה עבירות, יש לו הרבה קלקולים, אבל הוא ישר, הוא חפץ להיות טוב. ואחר כך יש שלושת המידות הראשונות, זהירות, זריזות, נקיות. זהירות, זריזות, נקיות, אומר לך רמח"ל, הצלחת את כל שלושת אלה, עכשיו אתה צדיק. מה ההגדרה של צדיק? מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. אז עברת מישר לצדיק. מה חסר אחרי זה? מה יותר מצדיק? חסיד. חסיד זה מי שלא רק עושה את הטוב ולא עושה את הרע, הוא עושה עוד יותר טוב. דברים שהוא לא ממש חייב לעשות, אבל הוא משתוקק לעשות אותם. ואז יש בשביל זה פרישות. צריך לפרוש מדברים המותרים שמזיקים לו. טהרה, טהרת המחשבה. וחסידות, שאדם עושה יותר. אגב, מסביר רמח"ל מה הפסגה של החסידות, שהאדם מתפלל על כלל ישראל, שזה מה שחשוב לו. יאסו שלנו היה ישר, נהיה צדיק, נהיה חסיד. מה המדרגה הרביעית? קדוש, איך אני יודע? ראשי תיבות יצחק, נכון? יצחק, ישר, צדיק, חסיד, קדוש. מה זה קדוש? אומר לנו רמח"ל, קדוש זה אדם שהוא כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, שכל דבר שהוא עושה מתקדש על ידו. מביא כמה דוגמאות. יעקב אבינו, ככה מסופר במדרש, הלך לישון, שם אבנים מרעשותיו, בסוף בבוקר יש האבן אשר שם מרעשותיו. אומרים חז"ל, על דרך משל, זה אגדה כמובן, שהאבנים רבו ביניהן, וכל אחת אמרה, עליי יניח צדיק ראשו. אז מה קרה? כל האבנים בסוף הפכו להיות אבן אחת, כדי לא לריב. מה זה אומר? לא משנה איך נבין כפשוטו או לא כפשוטו את האגדה הזאת, אבל זה אומר שהאבן היא מתעלה בזה שהצדיק ישן עליה. אותו דבר אמרו חכמים, כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. וגם אמרו, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. נשאלת השאלה, מה הרבנים הם אנשים כאלה שרק מחכים לקבל אוכל, יין, מה הם גרגרנים? אומר רמח"ל, לא הבנת. יש אנשים שדבקותם היא כזאת, שכל נושא חומרי שהם עושים, מתעלה על ידם יותר ממה שהם יורדים. ניקח לדוגמה, מישהו אוכל תפוח. תפוח, מה זה? לפני שאוכלים אותו, זה פרי, נכון? כמו שאני זוכר, זה פרי. אחרי שאוכלים את התפוח, מה הוא הפך להיות? אדם. הוא התעלה. עד עכשיו הוא היה תפוח, מהצומח, עכשיו הוא אדם. אז זה ודאי שיש עילוי. אלא מה? יש אנשים שמרוב שהם אוהבים תפוחי אדמה, הם הופכים במקום שהתפוח אדמה יתעלה, הם הופכים להיות צ'יפס. כן? כלומר, הוא הופך להיות תפוח אדמה מטוגן. אבל יש אדם שעד רבה, על ידי שהוא אוכל את התפוחים, או תפוחי האדמה, יש אילוי של המציאות. שתגידו, מאיפה לקחתי את זה? קודם כל, רמח"ל אומר את זה, אבל זה כתוב בתורה. כתוב בתורה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הדבר הראשון שהוא ציווה עליו היה, מכל עץ הגן, אכול תאכל. זה ציווי. כלומר, ריבונו של עולם מבקש מהאדם להעלות את הכל. שהכל יהיה חלק מן העילוי הרוחני, הנשמתי, של האדם. אז אומר רמח"ל, בואו ראה מה ההפרש, ההבדל, בין הטהור לקדוש. שהטהור, כל המעשים החומריים שהוא עושה, הוא עושה אותם רק בגלל שצריך. אבל אם היה אפשר בלי זה, היה עוד יותר טוב. כלומר, אתה שואל את האדם הטהור, תגיד, למה אתה אוכל? הטהור עונה לך, כי אם לא, אני אמות. היית מעדיף שלא תצטרך לאכול, נכון? כן, הייתי מעדיף, אבל אין ברירה, חייבים לאכול. אצל הקדוש, זה הפוך. הוא אוכל בגלל שזה אידיאל לאכול. מצאנו דבר כזה אצל בועז. בועז, במגילת רות, מסופר עליו דבר מאוד מעניין, שכאשר רות מחכה לו בשדה, הוא לא יודע שהיא שם. כתוב, ויבוא בועז, ויאכל, וישת, ויטב ליבו, וישכב בקצה הערימה. זאת אומרת, מה מספרים לנו על גדול הדור? הרי בועז היה גדול הדור, נשיא הסנהדרין. מספרים לנו שהוא אכל, שתה, היה מבסוט, ויטב ליבו. ואז הוא הלך לישון ליד ערימת השעורים כדי לשמור על הכסף. זהו, זה מה שמספרים לנו. מה אמרו חז"ל בתלמוד? אמרו, לא הבנת. ויאכל ויש, ויטב ליבו בדברי תורה. בסדר? אז זאת אומרת שהוא אמר איזה וורט על השולחן, פירך ברכת המזון, מן הסתם אמר קריאת שמע על המיטה, ורק אז הלך לישון. יש רק בעיה אחת. במגילת רות זה לא כתוב כך. כתוב, ויטב ליבו, וישכב. אומר הרב קוק באורות הקודש, שאצל בועז, דברי תורה זה האכילה. יש אדם שכשהוא אוכל ושותה, זה דברי תורה שלו. כל כך קדוש, שהכל מתעלה. עכשיו, זה בדיוק מה שאומר רמח"ל בספר מסילת ישרים. יש לך ארבע שלבים. ישר, צדיק, חסיד וקדוש. בישר, אתה פשוט מתפתח עד שבסוף אתה עושה את הטוב ולא את הרע. ואז אתה צדיק. ברגע שאתה צדיק, אתה משתדל לעשות עוד יותר. ולפעמים גם אתה ממעיט מהעיסוק החומרי שלך. אבל בסופו של דבר, אתה צריך להיות קדוש, שכל מה שאתה עושה הוא בעל ערך עצמי. זה תורת המוסר בקצרה של רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. אז בינתיים אני רוצה לסכם מה שאמרתי עד עכשיו. שלושה דברים אמרתי. המוסר לא בא מהתורה, אלא הוא לפני התורה. ב', אין הבדל בין המוסר האלוהי למוסר לא אלוהי. ג', שהמטרה של העבודה המוסרית זה הקדושה. עכשיו, איך שאני הכרתי את יאסו, היה לו הכל. שלושת הדברים האלה הוא הבין. הוא היה אדם שהיה כמין מסילת ישרים מהלך לפנינו. אתה יכול ללמוד מסילת ישרים על ידי שאתה קורא את הספר, אתה יכול ללמוד מסילת ישרים על ידי שאתה חבר של יאסו. זה שתי האפשרויות. עכשיו, לכל אדם, זה נקודה חשובה נוספת, לכל אדם יש מידה מיוחדת שלו. יש אדם שעיקר המידה שלו זה השמחה. זה לא ששאר המידות לא קיימות, אבל הוא השמחה. יש אדם אחר שאצלו המידה העיקרית זה הענווה. יש אדם שאצלו המידה העיקרית זה ישרות וכו'. כל אדם. איך אני יודע שיש דבר כזה? כתוב במסכת אבות, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואז שם המשנה מספרת לנו מי הם התלמידים האלה, ואחר כך כתוב, הוא היה מונה שבחן. הוא אומר, מה השבח של תלמיד זה? של תלמיד זה, של תלמיד זה. זה אומר שלכל אדם יש דרך שלו בעבודת השם. ואז צריך לשאול את עצמנו, מה הייתה מידתו המרכזית של יסו דגן? אני חושב שאם אני מבין מזה מה שקצת זכיתי להכיר, המידה שלו הייתה האכפתיות. אכפת לו. כיוון שאכפת לו, מזה הוא עושה כל דבר. לומד, מלמד, עוזר. כל דבר שהוא היה עושה היה מתוך הנקודה הזאת. אני מקווה שהוא, אם טעיתי, שהוא סולח לי. סתם. היה אדם שהיה סולח בקלות. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד נקודה. והיא, מה מניע את האדם בחייו? או נגיד את זה בשפה של הרב קוק, מהי השירה שלו? כל אדם יש לו שירה. מה זה שירה? מקום שבו הוא מרגיש שלם. לפעמים אדם שר שירה כי הוא מרגיש שלם. השאלה היא, ואז על ידי השירה שהאדם שר, אתה יכול לדעת מה הוא, מה בעצם לא רק מניע אותו, אלא לאן הוא רוצה להגיע. לצורך זה, קראתי בספר של הרב קוק, אורות הקודש, חלק ב', עמוד תף מם דלת. כמה זה תף מם דלת בגמטריה? תף מם דלת, כמה זה בגמטריה? 444. 444. מה השם של הפרק? שיר מרובה. שיר מרובה. אז בסדר, אז כאן. שיר מרובה, 444, אתה יודע. הרב מדבר כאן על ארבע שירות שבני אדם שרים. יש, ואני חושב שכל ארבע השירות האלה היו אצל יסו. יש שהוא שר שירת נפשו. ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. כלומר, אדם מרגיש שהנפש שלו, נפש אלוהית, נפש יקרה, אז הוא אוהב את עצמו. זה טוב לאהוב את עצמו? כן, בוודאי. אדם צריך לאהוב את עצמו. הוא שר את שירת נפשו. ויש שהוא שר שירת האומה. כלומר, מה אכפת לו? מה מניע אותו בחיים? עם ישראל. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי ולא מיושבת יישוב אידיאלי, שואף למרומי עוז, ומדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה ומשתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. כלומר, האדם הזה ששר את שירת האומה, אתה שואל אותו, מה שלומך הבוקר? אני שמח. למה אתה שמח? כי עם ישראל התעלה, הצליח במבצע זה ואחר. למה אתה עצוב היום? אני עצוב בגלל שעם ישראל הפסיד בדבר זה וזה. זה אדם שאין לו אגו פרטי, יש לו אגו לאומי. ויש. שירה שלישית. אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם, שירת האנושות. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו, ושואף אל תעודתו הכללית, ומצפה להשתלמותו העליונה. ובמקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. מה עם הרביעית? ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זה העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. טוב, עד עכשיו דברי הרב קוק חמודים, נכון? נראה לנו. יש אדם שאכפת לו משירת עצמו, שירת האומה, שירת האנושות, שירת הקוסמוס. יש רק בעיה אחת. כאשר השירות האלה הופכות להיות אידיאולוגיות. אז הראשון הוא אינדיבידואליסט. הוא מסתכל על השני, הלאומי, הוא אומר, השתגעת? הכלל? מה זה חשוב הכלל? מה חשוב אתה? ואז ההוא שחושב על הכלל אומר, אתה אגואיסט, אכפת לך רק מעצמך. ואז השלישי זה שהופך להיות הומניסט. הוא אומר, מה שחשוב לכם זה רק הפינה שלכם. אני הולך עם כל האנושות. ואז בא אחד ממפלגת הירוקים ואומר, רגע, מה שחשוב זה כדור הארץ, מה שחשוב זה האקלים. ואז מתחילים לריב אחד עם השני. השירות היפות האלה הופכות להיות קקופוניה. אז מה צריך לעשות? צריך לקחת שיר חמישי שממזג בין השירים. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד, באגודה אחת. וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם. וזה לתוך זה נותן לשת וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. אז בעצם מה זה השיר החמישי? זה שיר של כל השירים. איך קוראים לשיר של כל השירים? שיר השירים. אשר לשלמה, מה זה שלמה? שעושה שלום בין השירים. וזה מה שאומר כאן הרב, התמימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם מוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלה, ישראל שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר פשוט של היחיד, כפול של האומה, משולש של האנושות, מרובע של הקוסמוס. שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. ואני חושב שמיאסו יכולנו ללמוד איך לשיר, תגיד לו שאני לא, אני חושב שמיאסו היה אפשר ללמוד איך, למי שהיה לו אוזניים, איך לשיר את כל השירים האלה ביחד. תודה רבה על הקשבתכם.